שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בריאות להמונים, הפודקאסט שמנגיש לכם מידע על כושר, תזונה ואימונים. אני ישראל דיין, מאמן כושר מהעיר בני ברק, ואני היוצר והמנחה של הפודקאסט הזה. והיום אני הולך להביא לכם אורח מאוד מעניין. טוב, אתם כבר יודעים כי הוא כתוב בשם של הפרק. אז שלום ג'ניה שפירה.
שלום, שלום.
אז ג'ניה, אני יכול להגיד במילה אחת, הוא אחד מהמאמני פאורליפטינג הכי טובים בארץ. כאילו, אני מכיר אותו כהכי טוב בארץ, כי אני לא מכיר עוד מאמנים כמעט בתחום הזה.
אני אקח את זה כמחמאה.
אוקיי, אז אתה באמת מחמאה, באמת אני עוקב אחרי ג'ניה שנים רבות, הייתי גם בחלק מהתחרויות שלו, באמת באיש מקצוע ברמה הכי גבוהה, אבל בגלל שאני לא יודע כל כך את כל האספקטים שלו, אז יאללה, תגיד מי אתה, מה אתה עושה היום?
אז אני ג'ניה שפירה, אני הבעלים של חברת וירטוס כוח בעם, אני בגדול, בעיקר, וכל מה שאני אוהב להתעסק בו זה מאמן, יחד עם זה, בתוך וירטוס יש לי פיזיותרפיסטים ותזונאית קלינית, ויש לי עוד שני מאמנים שעובדים, שעיקר ההתמחות שלנו זה אימוני כוח, בין אם זה לספורטאים מסוגי ספורט שונים, וכספורט ספציפי אנחנו מתעסקים בפאורליפטינג. אני גם היבואן של SBD בארץ, וגם היושב ראש והמנכ״ל של איגוד הפאורליפטינג הישראלי, שמופעל כרגע דרך החברה שלנו, ועתיד לגדול עוד ועוד ועוד.
מעולה, אז תראה, בסוף הפודקאסט הזה, זה חבר'ה, גם הרבה אוכלוסייה כללית, חבר'ה גם בני 30-40 ששומעים, וזרקת פה כמה מילים שאם אני בן אדם האוכלוסייה, לא הבנתי מלמה, ממה שאמרת. מה זה פאורליפטינג, SBD, זה ראשי תיבות של משהו, אבל מה זה כל הדברים האלה? מה זה בכלל פאורליפטינג, ומה אתה מתעסק?
פאורליפטינג זה ספורט שהומצא אי שם במאה הקודמת, שעיקרו זה שלושה תרגילים בעצם, סקוואט, בנצ' פרס ודדליפט. שבמסגרת תחרות פאורליפטינג אתה נמדד על שלושת הרמות האלה, יש לך בתחרות שלוש כניסות לכל כל תרגיל, שכאשר יש לך כמובן חוקים לאיך אפשר לבצע את התרגיל ואיך לא אי אפשר לבצע את התרגיל, כאשר התרגיל שמבוצע בצורה תקנית עם המשקל הרב ביותר נחשב לך לשקלול של הטוטל, שזה בעצם סך כל הקילוגרמים שהרמת ברמות הכי טובות בכל התרגילים האלה, ומתוך הטוטל בשביל מנצח אבסולוטי בתחרות וכאלה יש לך נגזרת של ניקוד שהוא זה יחס של משקל גוף למשקל שהרמת סך הכל. יש גם כל מיני סחורות שגם לוקחות גיל בחשבון וכו', אבל אנחנו משתמשים פה יחס של משקל גוף, מין והמשקל שהרמת.
אז בניגוד להרבה ענפים אולימפיים, זה כן מקוטלג לפי משקלים וגילאים. זה לא כמו נגיד ריצה, שחייה שבו כאילו יש לך אופן, כאילו רוב החבר'ה, זה אתה יודע, שחיין בגיל 20 יכול להיות גם עם שחיין בגיל 38 ופשוט הטוב מנצח.
נכון, יש לנו קטגוריות משקל, יש לנו קטגוריות גיל של שתי קבוצות טינס, ג'וניורס שזה גילי 19, 20, 23, אופן שזה הקבוצה הכי רחבה 24 עד 39 ומאסטרס שמשם מדלג לחבר'ה יותר מבוגרים, וכן, הכל מחולק, יש זוכים בכל קטגוריה, ויש זוכים אבסולוטיים לצורך העניין אם יש מספיק מתחרים בקריטריון שהצבנו לקטגוריית טינס 2, קטגוריית גיל טינס 2, אז בתוך הקטגוריית גיל הזאת מי שהרים לפי הניקוד הכי הרבה משקל בין כל קטגוריית המשקל שהתחרו בקטגוריית גיל הזאת הוא מנצח אבסולוטי של קטגוריית גיל, וככה לפי כל קטגוריית הגיל.
אני אשאל מה מקבלים מי שמנצח?
נכון, רגע זה בעיקר יוקרה. פאורליפטינג בארץ זה ספורט שהיה על סף קריסה, הוא רק עכשיו מתרומם, ונכון, רגע מקבלים יוקרה, מדליה, גביה, בתחרות הקרובה שלנו באליפות ישראל הפתוחה והסגורה שתתקיים בדצמבר בחנוכה, יש את הפתוחה ששם ממשיכים שכל אחד יכול להתחרות, לא משנה מה הרמה שלו יכול לבוא להתנסות מהאווירה המדהימה הזאת, ויש את האליפות הסגורה שזה בעצם חבורה מובחרת של גברים ונשים שעשו קריטריון לאורך השנה האחרונה בשביל להתחרות בה, ששם היו פרסים כספיים לשלוש מקומות ראשונים, גם אצל הנשים וגם אצל הגברים.
בקיצור, כאילו צריך לטפס את הדרך שלך למעלה, כמו כל ספורט, אתה צריך להתנסות, ואגב, אני הייתי בכמה מתחרות, לא הצלחתי להגיע לכולם, אבל הגעתי נראה לי את האחרונה או אחד לפני האחרונה, ובאמת יש אווירה כאילו הרבה יותר ספורטית, פתאום אתה מתחיל להרגיש כמו, לא כדורגל, אבל זה כמו כדורסל, זה באולם כזה, יש רמקולים, מצביעים, נכנסים, חבר'ה צועקים, המשפחה מגיעה לעודד, החברים, אתה רואה שם כל החבר'ה דוחפים חמת בוטנים שם בצד וכל מיני דברים, זה באמת מרגיש כמו תחרות אמיתית, כאילו שאתה יודע, כבר יש אווירה ואת רואה חבר'ה מעודדים, תתחמם ככה, תתחמם ככה, למי שאין לו מאמן, והגיע זה, זה ממש מגניב, אבל אני רואה, אמרת, יוצאים יוקרה וגבי, אבל לטעמי, היום אני רואה כאילו, קודם כל זילות מטורפת, כל אחד שיש לו איזה בנץ', שהוא פתאום קיבל איזה גבי המסכן, שהוא זכה בטוטל, כאילו הכי גבוה בבנץ', שהוא פתאום נהיה מאמן פאורליפטינג. אז בוא נדבר שני אחד, מה זה בכלל להיות מאמן פאורליפטינג, מתאמן פאורליפטינג?
אני אתייחס קודם כל לזילות, לפני שנעבור להיות מה זה מאמן, ברשותך. קודם כל, אצלנו באיגוד יש סטנדרטים. כל הנושא הזה של הזילות של להיות ציין ישראל או אלוף ישראל הוא די נגמר אצלנו. אלוף נקבע באליפות ישראל, אלוף לאותה שנה, והשיאים אצלנו מחולקים לפי קטגוריות, כמובן גיל ומשקל, אבל יש סטנדרטים. לצורך העניין, אם מישהו בא והתחרה בקטגוריה מסוימת, הוא היחידי שהתחרה ועשה 100 קילוגרם בנצ'פרס והוא שוקל 160 קילו, זה לא ייחשב לשיא ישראל. הפסקנו עם הדבר הזה, עשינו חישוב כמה ימים, בדקנו ברמה העולמית, ברמה המקומית, בהיסטוריה, ועשינו סטנדרטים מינימליים לשיא ישראל בשביל להפסיק את הזילות הזאת. ובנוגע לגביעים, ודברים כאלה, גם יצרנו מינימום מתחרים מסוים בקטגוריית גיל, לצורך העניין טינז 2, אוקיי, 16-19, שאם אין 25 או 30, אני לא זוכר בדיוק כמה זה, אם אני לא טוב, בין 20-30, אם אין את ה-X מתחרים האלה, זאת אומרת, אתה לא מקבל גביע. ובכל מקרה, הגביע הזה, אתה מנצח אבסולוטי של אותה התחרות, אתה לא אלוף ישראל. שוב, אלופי ישראל נקבעים באליפות ישראל, שזו התחרות האחרונה בשנה, בדצמבר. לגבי מה זה להיות פאורליפטינג, בוא נתחיל מזה שפאורליפטינג זה ספורט ספציפי. והרבה מאוד פעמים נתקלים בחוסר הבנה שאימוני כוח זה אימוני פאורליפטינג, ואימוני פאורליפטינג זה אימוני כוח לא. אימוני כוח זה אימוני כוח, אתה רוצה להתחזק, אתה יכול רוצה להתחזק בלעשות 10 חזרות בסקואט. זה לא אימוני פאורליפטינג. פאורליפטינג זה כמו ספורט ספציפי. אוקיי, כמו שבקבוצת כדורגל יש לך את המאמן כדורגל, ויש לך את המאמן כושר, יש לך את המאמן כוח, יש לך את האנליסט, יש לך את המסאג'יסט, יש לך את זה. כל אחד יש את התפקיד שלו, אבל ספורט ספציפי זה המאמן כדורגל. אז פאורליפטינג זה ספורט ספציפי, שבו בעצם אתה מכין מתחרה לתחרות, בשביל שיוכל לתת את הביצועים הכי טובים, להגיע לפיק פרפורמנס בתחרות. זאת אומרת, אתה צריך לדעת לעשות את כל התהליך של הכנה, בין אם אתה מאמן שעושה הכנה של חצי שנה, שנה, או בין אם אתה מאמן שעושה הכנה של 12 שבועות למתחרה, אתה צריך לדעת איך לקחת את המתחרה הזה ולהביא אותו לפיק פרפורמנס, בשלושת התרגילים האלה, בדיוק ביום התחרות, וזו תורה שלמה בפני עצמה. אז לא כל מאמן כוח הוא מאמן פאורליפטינג, ולגבי הזילות של מושג מאמן פאורליפטינג, תשמע, זה טבעי שזה יקרה. שאני פתחתי את האיגוד הזה יחד עם כל הצוות המדהים שעובד איתי ועניב גוף את המנהל הטכני, הספורט היה בלא במצב טוב, אוקיי? לא משנה למה, הוא לא היה במצב טוב. והיום יש לנו 650 מתחרים רשומים, אוקיי? במשך שנתיים וחצי, עכשיו אנחנו באוגוסט תהיה התחרות, אני אספור עם האצבעות, אני כמעט קטן, 1, 2, 3, 4, 5. זאת תהיה התחרות רק השישית שלנו. ולקחנו ממצב של 40 מתחרים במרתף כלשהו, ל-650 ספורטאים שהתחרו
במהלכה. כמה תחרות יש בשנה בערך?
3.
אוקיי.
ואנחנו מכרנו תחרות עם 180 מתחרים, תחרות של יומיים, מכרנו אותה ב-8 שעות, אם אני לא טועה. אוקיי, סולד אאוט. אז הספורט גדל. והספורט שהוא גדל, הוא גדל דרך פופולריות, דרך עבודת שיווק שאנחנו עושים, והוא גם גדל בצורה יפה מאוד. ואז אנשים אומרים, אוקיי, אני יודע לאמן בחדר כושר, אז אני, הפאורליפטינג גדל. בוא אני אקרא איזה ספר, או אוריד איזה תוכנית מהאינטרנט, ואני אקרא עצמי אומרים פאורליפטינג, ושוב, אני לא יודע אם זה בסדר או לא בסדר, אני לא נכנס לזה, אני כן תרצה שאני אכנס לזה, אבל זה תהליך טבעי. איפה שרואים כסף, אנשים נמשכים לשם. זה לא רק אצלנו, זה תופעה שקורית בכל העולם. אני ראיתי מאמנים שהיו כביכול מאמני פאורליפטינג, שפרשו מאימון פאורליפטינג כי הספורט גסס, כי פאורליפטינג היה בשבילם אמצעי להרוויח כסף, אוקיי? ועכשיו חזרו, ראיתי אנשים באמת עזועים לכל, בכל צורה שהיא מבחינתי כמאמנים בכלל, נכנסים לתחום הזה. וגם מצד שני, יש דור חדש של מאמנים שאני כן רואה, שהם עובדים מאוד 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 קשה, אוקיי? בשביל
לבסס
את עצמו כמאמני פאורליפטינג ולרכוש ידע, והם באמת, באמת, באמת שם התשוקה שלהם, וזה מה שהם רוצים לעשות.
יש לי כמה שאלות על זה. תראה, להיות מאמן, אני, כולנו יודעים, כל מי שבעולם הכושר יודע שכל היום אפילו לצערי, לא רק שיש יועצי תזונה מקורס חרטה, יש היום אפילו יועצי כושר מקורס חרטה. זה חבר'ה שאפילו לא לקחו את התעודה של המאמן כושר שצריך דופק וכרטיס אשראי. לא דווקא דופק שלך, אבל בגדול. ועדיין אנחנו רואים את זה, אבל אתה רואה, אחרי כמה, לוקח שנים לפעמים לראות מאמן חרה, סליחה שאני אומר. אבל מאמן פאורליפטינג, בוא, הנה, בן אדם הגיע, אם הוא דפוק, אתה תראה את התוצאות שלו כאילו, בתחרויות הבאות. אתה רואה חבר'ה שהוא מכניס אותם, ואתה רואה שהם לא יודעים להתחמם טוב, אתה יודע שהם, הכללים לא טובים, אז כאילו, זה אמור להיות ספורט שכאילו ינפה את המאמנים הגרועים די מהר, כאילו,
מצד אחד אני מסכים מה שאתה אומר, מצד שני זה טיפה יותר בעייתי, במיוחד בגלל שהספורט בשלבי גדילה. שספורט בשלבי גדילה אתה מקבל המון דם חדש לתוך הספורט. אתה כמאמן ותיק ומנוסה יודע שבן אדם שהוא חדש הוא כמו ספוג, לא משנה מה, תשפוך עליו הוא יספוג את זה. גם אם זה חר, הוא יספוג את החר. אבל הוא יוכל, אנשים יוכלו להתחזק באופן די פשוט, לאורך זמן יחסית ארוך, והם רוצים ונהנים מזה, אז זה לא בהכרח. מאמן, אחר היצוב בסופו של דבר לאורך זמן. זה לא משהו שיקרה מיידית, וזה בסדר, אבל גם צריך לקחת בחשבון שבגלל שהספורט גדל, הוא גדל מהגילאים הצעירים ולגילאים הצעירים. לא תמיד יש כסף לקחת מאמן, ויש המון מאמנים שמנצלים את זה, המאמנים שעובדים בשחור ושיהיה להם לבריאות, זו ההחלטה שלהם, ומאמנים שלוקחים כלום כסף, אותה תוכנית שנשלחת לכולם בהודעת בוואטסאפ. ושוב, אם אתה בסדר ללכת ולקחת את זה כמאמן, זה בסדר, זה החלטה שלך. בסופו של דבר, עם הזמן, שוב, שנתיים וחצי, אוקיי? אנחנו מדברים פה תקופת זמן מאוד מאוד קצרה לספורט, אוקיי? עוד 4-5 שנים ננהל את הדיון הזה, ואתה תראה שיש פחות פחות מאמנים כאלה, והרבה יותר מאמנים, הרבה יותר מקצועיים. אין מה לעשות, זה שוב, זה תהליך טבעי שקורה, בין אם אני מסכים איתו או לא, הוא חושב שהוא טוב לספורט או לא, זה תהליך טבעי שיקרה, ואני גם לא מתכוון לנסות ולהוריד אותו, או לשמר, לא יודע, להילחם בו.
הזמן מנפט את החבר'ה, כאילו, בדיוק. זה כמו עכשיו גם בפיתוח גוף, שפתאום הוא ירים גם ראש בציבוריות בישראל, האינסטגרם והטיק טוק וזה, אלא, ואתה רואה לפעמים ילדים בני 16-17 שמגיעים אחרי טעויות היומות, שחלקם גם אחרי זה מתרדרים להפרעות אכילה, ואתה אומר, בסדר, אין מה לעשות, יש משפט שאומר, חרה וקצפת צפים. תלמד להבדיל מה צף ומה לקחת, כי בסוף זה איכשהו זה מסתנן. אבל נגיד אני עכשיו כמאמן כושר, אני מאמן כושר לאוכלוסייה כללית, אוקיי? אין לי, בוא נגיד, בעבר התאמנתי אולי נגיעה הכי קטנה בפאור ליפטינג, הבנתי שאני לא טוב בזה, ומיכאל הפיזיותרפיסט ששנינו מכירים קצת עזר לי להבין גם שאני לא צריך לתחון את עצמי לעד בקטע הזה. אני מאמן היום אוכלוסייה כללית, והגיע אליי כמה פעמים פניות באינסטגרם ובפייסבוק, אומרים לי, אתה יודע לאמן פאורליפטינג? אמרתי להם, תקשיבו, אני זה לא התחום שלי, כך מספרים של ג'ניה, זה כל החבר'ה, דבר איתם, אני זה לא התחום שלי. אם אני רוצה ללמוד, איך אני למשל, קודם כל מתחיל לבסס את הידע שלי, כאילו, מאיפה אני לומד את זה, כאילו, ספרים, יש קורסים, תוכניות?
אז כמו שהפאורליפטינג בעלייה, פה הפאורליפטינג שושו ב5-6 שנים האחרונות בעלייה בכל העולם. וכשיש עלייה כזאת, יש יותר ויותר קורסים, יש אנשים שבאמת שווה לעשות את הקורסים שלהם, ויש הרבה מומחים מטעם עצמם שפותחים קורסים הזויים, שפשוט להרוויח כסף. וגם אותם עשיתי לצערי. אני חושב שבשביל, מי שבאמת רוצה להיות מאמן פאורליפטינג, אוקיי? ומי שבאמת רוצה להתמקצע בזה ורוצה להפוך את זה לפרנסה שלו, אני חושב שצריך לעשות מסלול מאוד מאוד ארוך. אוקיי? לי הייתה את הפריבילגיה לעשות לו, כי אני שנתחלתי לאמן, אימנתי 5 אנשים שבחרתי לאמן אותם, תוך כדי שיש לי די ג'וב, שמשלם לי הרבה מאוד כסף בשביל לא לעשות כלום, והיה לי את הכסף ואת היכולות ללמוד בזמן הזה ולהשתפר, ואז לקחת עוד מתאמן. זאת אומרת, הייתי מאוד פריבילג. אבל אני חושב שהמסלול הנכון לעשות, הוא מסלול מאוד מאוד ארוך. בוא נצא מנקודת הנחה שאותו מאמן עשה קורס מאמנים. אוקיי, קורס מאמנים ובסיסי, לא משנה באיזה מכללה. ושנינו יודעים שהידע שהוא יוצא משם, גם אם הוא הקשיב היה תלמיד מצטיין, הוא מצומצם יחסית. אוקיי? לדעתי, המסלול שצריך לעשות, קודם כל, בשביל שתוכל להיות מאמן פאורליפטינג, שזה ספורט שעובד רובו על כוח. אוקיי? אתה צריך להבין אנטומיה. אוקיי? ואחרי שאתה מבין אנטומיה ברמה מדהימה של לפחות פיזיותרפיסט, אוקיי? אתה צריך ללמוד קינזיולוגיה. ואחרי שאתה מבין את תרועת התנועה, אתה צריך ללמוד ביומכניקה. אוקיי? ואחרי שאתה מבין ביומכניקה, אתה צריך ללמוד את תורת האימון. ותורת האימון ברמה הבסיסית שלו. אחרי שאתה לומד את תורת האימון, אז אתה צריך להפנות את התשומת לב שלך, להיות למאמן, מאמן פאורליפטינג, ולהיות מאמן פאורליפטינג ספציפי. אז לדעתי, המסלול הנכון הוא מסלול מאוד מאוד ארוך, מאוד מאוד מתיש ומאוד מאוד יקר. אוקיי? אני חייב לציין.
מה הקורסים, הליווי?
קורסים, ספרים, לקחת ידע של, פיזיותרפיסט באנטומיה, תשמע, זה יעלה כסף, אתה צריך ללכת ושלם לעשות את הקורסים האלה, אתה צריך לסוף זמן, זמן שווה כסף. וזה לא משהו שכל אחד יכול לעשות, אבל זה המסלול הנכון. לגבי אם אתה עשית את המסלול הנכון, לדעתי שזה המסלול הנכון, כי הרבה אנשים ידלגו הרבה שלבים, כשאתה מגיע להיות מאמן פאורליפטינג, אם לא עשית את המסלול הזה, יש לך המון חורים, אוקיי? וגם אני עשיתי את המסלול, אני הלכתי שתי צעדים קדימה, הבנתי שעשיתי לו, הלכתי אחורה, ואז הלכתי עוד צעד קדימה, ואז לקחתי שלוש אחורה בשביל לעשות איזשהו רצף, אני גם עשיתי את הטעויות האלה, אבל אם אתה מגיע כבר לספציפיקציה של פאורליפטינג, ולא עשית את המסלול הזה כמו שצריך, יש לך חורים, שגם אם תלמד איך פאורליפטינג עובד בכלליות, תעשה את הקורס של RTS, תעשה את הקורס של תום הסלילי, תעשה את הקבוקי סטרנס לייב, למרות שכבר היום אני לא חושב שיש להם קורס אפילו, תעשה פרסונל מנטורשיפ אצל מאמנים, יהיה לך המון חורים, גם אם תבין בגדול איך פאורליפטינג עובד, אתה לא תבין מה עומד מאחורי זה, וכל מה שתעשית זה תשחזר מה שאחרים יחילו אותך בכפית. אוקיי? אבל אם יש לך את כל הבסיס הזה, והגעת והבנת איך פאורליפטינג עובד ועשית את הקורסים האלה, אתה מתחיל לפתח את הדרך שלך, שזה מה שקרה לי. אני לא חושב שאני איזה גאון, אני לא חושב שאני מאמן טופ עולמי, למרות שזו שאיפה שלי, אבל אני חושב שכן יש לי את הדרך שלי, כי למדתי מהמון הסקולות שונות של מאמני פאורליפטינג, ומצאתי את האמצע שלי שעובד לי, ואני כל הזמן מנסה גם לפתח אותו. אז זה המסלול, וככה אתה הופך, לדעתי לפחות, למאמן פאורליפטינג מוצלח, שגם יכול להחזיק את זה לאורך זמן, אבל שוב, זה מסלול יקר. זה מסלול ארוך, שידוש המון זמן, וגם שתעשה אותו, לא בטוח שתצליח כלכלית בהתחלה, אם בכלל.
אוקיי, אז אני למשל יכול להעיד על עצמי, לא יודע, יכול להיות שזה לא נכון, אבל בוא נגיד, אני לא הכי חזק בשלושת הרמות, זה לא התחום שלי, זה לא, אני לא הולך להתמקצע בזה, ספקתי מספיק פציעות וזה. אני יכול להיות מאמן פאורליפטינג שלא התחרתי בחיים שלי, בסקווט בנץ' דדליפט?
אני חושב שכן. אני חושב שיש יתרון מסוים, אני לא רוצה לקמת אותו, אבל יש יתרון מסוים תמיד בספורט למאמן שהתחרה בספורט הספציפי שהוא מאמן. אין מה לעשות. יהיה את היתרון הזה, בין אם הוא בעיקר הבנה פסיכולוגית של מה שהמתחרה שלך, הספורטאי שלך עובר, אבל היתרון קיים, אי אפשר להתעלם ממנו. כמה חזק היית צריך להיות? האם היית חייב להיות טוב בארץ, טוב עולמי בשביל להיות מאמן טוב? אני לא מאמין בזה. אוקיי? אני גם ראיתי המון מאמנים ממקומות כמו ניו זילנד שאף אחד לא שמע עליהם, שעכשיו הביאו שתי מדליות זהב ב-IPF World, או מאוסטרליה, או משוודיה. אנשים שמעולם לא היו מתחרי טופ עולמי, או טופ אפילו במדינה שם שמאמנים העולים, אז אני לא מאמין בזה. אבל אני כן חושב שיש יתרון מסוים לזה שהתחרית בספורט, ללא ספק, ללא ספק.
יש משפט בכדורסל, לא יודע אם הוא נכון, אומרים ששחקן בינוני יכול להיות מאמן מעולה, אבל שחקן מעולה כנראה יהיה מאמן בינוני. שכאילו הרבה פעמים יש שחקנים שממש ממש טובים, כאילו יש להם את הטאץ', יש להם את הכישרון, לא יודע, סטף קרי וזה. למשל מייקל ג'ורדון, לא ראיתי שהוא מאמן כדורסל מטורף, אבל המאמנים שלו שיובילו אותו, לא יודע אם הם ידעו לזרוק לשלוש, אבל הם די הביאו אותו לגבהים מאוד טובים, אבל מצד שני, לי מאוד קשה להעביר, ואני מבין גם הרבה אנשים, אני אף פעם לא נחתי 200 קילו על הגב, כאילו, אז אני לא יודע מה זה להרגיש עוד שנייה המות מוחץ אותך והכל, ואתה לא יכול להיכנס, לכתוב למישהו, טוב, אז תעשה 200 ל-2 וזה ככה, כשאתה אף פעם לא באמת היית בלבל, בסטרס אלו שאתה נמצא.
כן ולא. מצד אחד, בוא נגיד, וכן התחלת, ועשית 120 קילו, לא עשית 200. ה-120 קילו יחסית סביר להניח באותה תקופה, יכול להיות שירגיש לך באותו רמות כמו ששל המתאמן שלך מרגיש 200 קילו. אז זה לא בהכרח שוב המספר, זה אלא הניסיון של להרגיש את התחושה הזאת, כי כוח הוא רלטיבי, אוקיי? מתחרה שמתחרה בעד 67.5 קילו, עד 66 קילו, אוקיי? הדדליפט שלו, טופ עולמי, זה נע בין 280 ל-300 קילוגרם דדליפט, אוקיי? זה טופ עולמי. בוא נגיד טופ בישראל, בין 230 ל-250, אוקיי? למישהו ששוקל 125 קילו, הוא עושה את זה לשלשות ורביעיות. אוקיי? אתה מבין? אז הטופ שלו זה יהיה 300 פלוס. אז אתה מבין, זה יחסי. אז זה לא בהכרח שאתה היית חייב לשים את ה-200 קילו על הגב. יותר חשוב זה שידעת מה התחושה של, של מוד שמנסה לקבור אותך, לשבור אותך, להשפיל אותך ולהשמיד אותך, כי זה, זאת בערך התחושה.
אז כן, זה גם הרבה פעמים מעביר למתאמנים שלי, שגם אני, לא, יש לי, אין לי משקלים כל כך גבוהים, אבל כשאתה שם 120 קילו, 130 קילו, ואתה לוקח את השתי פסיעות אחורה, ואתה שואל את עצמך אם אני שורד את זה או לא שורד את זה, אז זה נכון, כמו שאמרת, זה נכון ל-300, זה נכון גם ל-400 או 500 קילו, אם אתה לוקח סמים. אבל בסוף, איך נראית לדעתך, עכשיו אני מתאמן, איך אני רואה, אתה דיברת על אסכולות שונות, איך אני רואה תוכנית פאוור טובה, כאילו היום אני הורדתי טמפלט של ווסטרן, אני פשוט מתחיל להריץ אותה, אני עושה, איך קוראים לזה, פייזים, גלים, כאילו וייב, וייב 1, 2, 3, אז אני רואה שזה נראה מקצועי, כתוב לי שם 55%, 75%, איך אני בודק תוכנית?
הדרך הכי טובה לבדוק תוכנית זה לעשות אותה. תראה, יש המון דרכים להתחזק, יש המון שיטות ואסכולות לנושא הזה, וזה בסדר, והמאמנים הטובים שיש להם את השיטות שלהם, זה עובד, אוקיי? יכול להיות שמשהו אחד, שיטה אחת תעבוד לך לתקופת זמן מסוימת, בתקופת רמה מסוימת, ואז זה יפסיק לעבוד, ואז אתה צריך לנסות למצוא שיטה אחרת, וזה בסדר, וזה עובד. הדרך הכי טובה זה לבדוק, בפועל לבדוק, כי שוב, יש הרבה דרכים להתחזק. מה שחשוב הוא, זה שנצא מנקודת הנחה שדיברת על לקחת איזה טמפלט, זה שאם אתה לא לוקח מאמן, הטמפלטים הם גנריים. אוקיי? אז צריך לקחת אותם באיזשהו רבון מוגבל, הם כאיזושהי תשתית שעליה אתה משחק לפי מה מגיב לך. עכשיו, אם אין לך את הידע, ניסוי ותהייה, הרבה תהייה, קצת הצלחה, זה יהיה הדרך לצערי, אבל שוב, טמפלט זה דבר זול, 70, 80, 100 דולר עולה טמפלט טוב.
זה ברדיט יש לך את זה בחינם היום.
רדיט בחינם, אתה מבין? ומאמן טוב עולה בין 500 ל-900 שקל בחודש. אז סבבה, זה זול. נגיש ואתה יכול להריץ את זה. אבל מאוד מאוד חשוב לקחת בחשבון שזה, ש, ש, זה נותן לך איזשהו בסיס שאתה צריך ורוב הסיכום שיכול לשנות אותו בהתאם למה שאתה מסוגל לבצע באותה נקודת זמן, בהתאם לציוד שלך וכו'.
אז הרבה פעמים גם אני, כשאני לפעמים עובד גם עם טמפלטים יותר בנויים, עשיתי את של נגיד 12 שבועות של סבל וכאב של מאונטס דוג, שזה די בנוי גנרי מה שהוא עשה לאחד התחרויות. ואחת השאלות שאני שאלתי, זה אומר, מי אמר שזו התוכנית הכי טובה בשבילי? יכול להיות שאני יכול להתחזק ולהתפתח ולעלות במסת שריר הרבה יותר בתוכנית שמישהו יבנה לי אישית. אז כמו שאמרת, עשיתי ניסוי ותהייה, והאמת שלי אישית זה עבד. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, הרבה אנשים אומרים, רגע, אולי אני יכול להרים 200 דדליפט, יכול להיות 250, יכול להיות שהתוכנית הזאת היא לא טובה. אז האם לדעתך שווה לקחת, להתחיל עם טמפליטים גנריים של תוכניות כמו, אני אגיד, שמות 531, SS, או שעדיף ישר ללכת למאמן?
השמות שספציפית ציינת זה תוכניות, אם אנחנו מסתכלים על פאורליפטינג כספורט, הן לא רלוונטיות, הן לא תוכניות פאורליפטינג, זה תוכניות לפיתוח כוח.
מאוד... אני עושה שם אחד, כאילו RM אחד.
אז מה? זה עדיין לא מכין אותך לפיק פרפורמנס. בטח לא אידיאלי, וזה גם תוכניות מאוד מאוד מיושנות, ששוב, כבודם במקומה מונח, כן, הן עובדות עד רמה מסוימת, אבל אנחנו ב-2023, ואני חושב שהתקדמנו מאז, והמאמנים התקדמו מאז, ויש טמפלטים הרבה יותר טובים מאז, גם בתור טמפלטים בלי לקחת מאמן, ואני תמיד חושב שלקחת מאמן, אין מה לעשות, יש בזה יתרון. מאמן טוב, מכתיב אסטרטגיה ארוכת טווח לפי המטרות של המתאמן. לטמפלטים יש שלף לייף של 12 שבועות, אוקיי? 15 שבועות. זה ההתחשבות היחידה שלהם, אוקיי? מאמן טוב בונה לך אסטרטגיה לפי המטרות. אם בא אליי מתאמן ואומר לי, תשמע, אני בן 21 עכשיו. אני יש לי 3 שנים עד שאני עדיין בג'וניורס, אני רוצה שיהיה לי את הטוטל ג'וניורס הכי גבוה. אני יודע לבנות את זה לאורך זמן, לא לשחוק אותו מהר מידה, לבחור את הקרבות שלי מבחינת הטכניקה שלו, מבחינת ההתקדמות שלו, ללמד אותו להתנהל מנטלית, ללמד אותו להתנהל מבחינת התאוששות, ללמד אותו כל כך הרבה דברים כי יש לי טיים פריים, אוקיי? ואני יודע מה המטרה הסופית שלו, ואני משקף לו את הדרך. טמפלט, לקחת, עשית 12 שבועות, נגמר. עשית עוד 12 שבועות, נגמר. עשית עוד 12 שבועות, היה קטסטרופה, כי רוב הפעם זה מה שקורה. הן מפסיקות לעבוד, עובר לטמפלט אחר. זה בכלל היה קטסטרופה, עובר לטמפלט... אתה שורף המון זמן בתהליך. לא שאגב, עם מאמן, לא, אין סיטואציות שאתה שורף זמן. יש סיטואציות. אני, שוב, אני אומר את זה בכל שיחת היכרות עם כל מתאמן שאני מקבל אליי. אני לא קוסם. אני לא גאון. אין לי משהו בשרבול שאני נותן, מסתכל לך, נותן לך, ובום, אתה הופך לסיאן כמו כל הסיאני ישראל שלי וכו'.
יש מאמנים שיש להם משהו בשרבול, אבל משהו, כן, לא. זריקות.
כן, זה לא, זה לא, זה לא איזה אבקת פיות. כן. אני לומד, אני לומד כל מתאמן שירי. כל מתאמן בסופו של דבר הוא בן אדם, ולכל בן אדם יש את האורח חיים שלו, יש לו את היכולות שלו, יש לו את הפוטנציאל הגנטי שלו, יש לו את היכולת muscle mind connection, ואני לומד את הבן אדם, ואני לומד למה הוא מגיב, וככל שאני מאמן אותו יותר זמן, אני יודע איך להתאים יותר טוב. יש לי המון מתאמנים, יש לי מתאמן עכשיו שזו התחרות הרביעית שלו איתי, והוא נחשב לאחד הילדים הכי חזקים בארץ, ואני רק עכשיו חושב שהצלחתי להתחיל להבין איך להביא אותו לפיק פרפורמנס סביר, אוקיי? והוא סיין ישראל, אוקיי?
איך אתה למשל מנהל לי ילדים? ילדים זה גיל ש... כאילו, אני זוכר את עצמי, זה גיל מלא הורמונים, ואתה יודע, הם שוגעים, יום אחד אתה אומר, בטח, הבחור הזה חטף ג'ננה, הוא רצה בגיל 17 להתחרט בפאורליפטים, בגיל 18 זורק אותך לכלבים, כאילו, בסוף אתה צריך לנהל, כאילו, אנשים עם רגשות, איך אתה עושה את זה, כאילו?
תראה, יש לי את הפריבילגיה של לבחות ממאמן על כל 4, 5, 6 שיחות היכרות שאני עושה, כי אני לא עושה הרבה שיחות היכרות, יש לי שום מאמנים שעובדים איתי ואצלי, אז אני בוחר על פי השיחת היכרות את מי לבחור לאמן, וזו פריבילגיה עצומה. כשאני בוחר מתאמן, לא אכפת לי אם יש לו את הפוטנציאל הגנטי להיות אחד מהטובים בעולם, או יש לו פוטנציאל לסיים מקום 15-6 שנים. אוקיי? אכפת לי מיופי. זה מה שמנחה אותי לקבל מתאמנים. אני כבר אחרי השלב שיש לי משהו להוכיח בארץ. לא, זה נשמע מתנסה, אבל זאת האמת. אין לי. יותר חשוב לי אנשים, אוקיי? מאשר פוטנציאל. אז יש לי את הפריבילגיה, גם אם אני עובד עם בני נוער, ואני עובד עם הרבה בני נוער, כ-50% מהמתאמנים שלי הם בני נוער, כי שוב, שהספורט גדל, הוא גדל מהצעירים. נכון. אני בוחר אותם על פי אופי. ואני יכול להגיד לך שהרבה מאוד פעמים אנשים שקיבלתי בזכות האופי הפתיעו אותי מבחינת הפוטנציאל שלהם, והם עבודה מאוד מאוד קשה בזכות האופי שלהם, הגיעו למקומות מאוד מאוד גבוהים, ואנשים לא מוכשרים גנטית.
יש רגעים שבשיחת היכרות אתה אומר, זה כאילו, אם יצא מהעץ הזה משהו, אז כאילו, זה יהיה כאילו הצלחה, ופתאום אתה רואה בן אדם מתפוצץ.
אני לא מוצא את עצמי ברגעים כאלה, כי זה לא מה שמשנה לי. כי זה שוב לא משנה לי.
אתה מאמן פרפורמנס, אני למשל לוקח אוכלוסייה כללית, ברגע שהבן אדם דרך אצלי בסטודיו, כבר יש לי 1-0 אליי. שם זה חבר'ה שכבר בכל מקרה היו מתאמנים. אתה אומר, שמע, אתם רוצים להגיע לאליט, בסוף אתם תורידו לי את הממוצע כמאמן.
שוב, זה לא מעניין אותי, כי אין לי מה להוכיח יותר. לדעתי לפחות, כרגע לפחות. יכול להיות שעוד שנתיים אני אדבר אחרת. אני אכפת לי מאופי. בן אדם שעובד קשה, מתמיד וחשוב לו הבריאות שלו, ומבין את החשיבה שלי ואיך שאני מאמן, כי אני לא מאמן של בום, תח 12 שבועות, אני אקח את התחת, אגיע לפיק, אחר כך חצי שנה רק תתושש ממנו. זה הרבה יותר חשוב לי מהמקסימום יכולת הפוטנציאל הגנטי. אני רוב הפעמים לא שואל מה היו הליפטים הכי טובים שלך לפני שהגעת, זה לא מעניין אותי. פשוט לא מעניין אותי.
יכול להיות שזה גם היה בטכניקה גרועה, או שסתם בן אדם כאילו פיקים או משהו כזה.
לא מעניין אותי. Okay. פשוט לא מעניין אותי.
אז אמרת התאוששות וזה, ומנטליות, אז זרקת פה כמה דברים. מי לדעתך כאילו מתאים להיות מתאמן? מה עובר על מתאמן שהוא פאורליפטינג? אומרים, אתה יודע, זה חבר'ה כמה שמנים התקבצו באולם כדורסל ומרימים קצת משקלים. מה דורש להיות מתאמן, פאורליפטינג?
כלום, רצון להתחרות. חוץ מזה, היית בתחרות, כן, אתה ראית הרבה חבר'ה שמנים?
לא, היה שם גם בחורות דקות שהזיזו משקלים, שנראה לי מרימות יותר ממני.
אז הסטיגמה הזאת אפשר כבר להרוג אותה מספיק גם בעולם, זה כבר לא רלוונטי.
השופטים היו.
כן. טוב, נו, זה דור ישן. אבל להתחרות בפאורליפטינג שוב, אתה יכול לעשות בשביל הכיף. ובסופו של דבר יש, אני סתם זורק מספר, כן? הדיפוץ יש 20 קטגוריות סך הכל. לכל קטגוריה יכול להיות אלוף אחד. זה 20 אלופים בשנה, אוקיי? יש לך 650 מתחרים נגיד בשנה, תוריד מהם 20, זה 630 שלא יכולים להיות אלופים. זה אומר שהם לא צריכים להתחרות?
לא, צריכים.
יפה. אז צריך לרצות להתחרות, אוקיי? יש משהו בפאורליפטינג שהוא מאוד ממכר, וזה אחד הדברים הכי חשובים לי באיגוד שלנו, זה לבנות קהילה, שהיא קהילה של אנשים שבסיסם טוב. אוקיי? לא תמיד זה עובד, אבל אני חושב שאנחנו מצליחים עד כה. בתחרות פאורליפטינג יש משהו מאוד ממכר באווירה, בתהליך, ובעובדה שהברזל לא משקר, אין פה שפיטה סובייקטיבית. הצלחת או לא הצלחת? ויש אנשים שבאופי שלהם יש להם איזשהו ספרק תחרותי, והם נהנים מזה, והספורט הזה בסופו של דבר, בוא, זה לא שחייה. אתה צריך להתאמן 3 פעמים ביום ולאכול 9,000 קלוריות, אוקיי? אתה מתאמן בין 3-4-5 פעמים בשבוע, בין שעה וחצי לשעתיים וחצי אימון, תלוי כמה אתה גורר אותו, נגמר הסיפור. אתה מבין, זה לא ספורט קשה, אתה צריך לאכול, כן, בבוסקר או בחיתוב, תלוי איזה, ולישון 9-10 שעות. אין פה, זה לא משהו שאתה חי סביבו כל הזמן, זה ספורט תחרותי יחסית נוח לביצוע, אוקיי? והאווירה, והעובדה ששוב, הצלחת או לא הצלחת, וההתקדמות שלך עם מדידה, זה משהו שגורם לאנשים להיכנס לספורט הזה, ולהישאר בספורט הזה. אז בשביל להתחיל בספורט הזה, אתה כולה צריך לרצות, אוקיי? תבוא, תלמד את החוקים, הם גם לא קשים מדי, אוקיי? תלמד את החוקים, תעשה תחרות ראשונה, התחברת, זה אנשים שהמשיכו שנים, אוקיי? יש גם הרבה מאוד ילדים, אגב, בעיקר בצל ילדים רואים, הם רואים, פותחים את השיאים משיאי ישראל באיגוד, מסתכלים, וואי, אני יכול לעשות את זה, אני בא להתחרות לעשות את זה, אני בא, אני יוצא את השיא, באים, לא קראו את החוקים, זרקו, אתה יודע מה, נפסלו, או שגם אם שברו את השיא, מישהו אחר שבא את החרות אחרי זה את השיא שלהם, הם לא יחזרו לספורט, כי מה שמניע אותם הוא לא נכון, אוקיי?
ואיך אתה, למשל, אנחנו מדברים פה הרבה גם על, על מנטליות. תראה, אני למשל, אחד הפחדים שלי אישית, אני יכול לחשוף את זה, יש לי פציעת גב, שהיא תמיד מתעוררת שאני עייף לחוץ או זה, זה כולנו יודעים, זה גם הרבה ביו-סוציאלי, ואני אומר לעצמי, אם אני אכן אעשה את הכנה ארוכה, חצי שנה, לא יודע זה, ביום של התחרות אני קיים כאבי גב, כאילו, כמעט מובטח. ואני אומר, בשביל מה הזין הזה? כאילו, בוא, אני כאילו נכנס, יתאמן, 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 בסוף זובור, ואנחנו רואים שיש הרבה עניין מנטלי בתוך הספורט הזה, כי בסוף אתה צריך להגיע ביום מסוים, בשעה מסוימת, להציג פיק פרפורמנס, ולפעמים זה הבנץ' שלך, הדדליפט שלך ב-8 בבוקר, הסקווט שלך ב-2 בצהריים, והבנץ' ב-5 בערב, ואתה כאילו תקוע שם כל היום, ובסוף זה לחץ מאוד, מאוד, מאוד חזק. איך אתה מתמודד עם זה, ואיך אתה מנחה את המתאמנים שלך?
אז קודם כל, אצלנו בתחרות אין דבר כזה שאתה כל היום מתחרה. המקצה שלך מתחיל בשעה X, נגמר בשעה Y, ואתה יודע בדיוק מתי זה. המקצה הכי ארוך שאי פעם היה לנו, לדעתי, היה 4.25 שעות גג. זאת אומרת, מהרגע שהתחלת עד הרגע שסיימת. איך מתמודדים עם הלחץ? לוקחים דברים בפרופורציה, כי בסופו של דבר, מלבד נגיד אותם אנשים שמנסים לקבל הזמנה לתחרות הזו, לאלפות ישראל הסגורה, ששם יש כסף, למרות שגם שם אפילו דעתי זה תופס, צריך להבין שוואלה, עשית את ההכנה, הכל, הגעת, תנסה להביא את המקסים שלך, ותצא מזה. תשמע, אני לא פסיכולוג ספורט, אוקיי? אני יכול להגיד להעיד על עצמי ועל מתאמנים שלי, שאני, יש חבר'ה שאני קורא להם את התחת יותר, חבר'ה שאני קורא להם את התחת פחות, אבל שוב, זה תמיד פרופורציונלי ליכולות של אותו הבן אדם. בהכנת התחרות, והמון חבר'ה שלי, וכולל אותי, הייתי מגיע לשבועיים לפני התחרות, שבוע לפני התחרות, יום התחרות, ואני אומר לעצמי, מה אני צריך את החר הזה? קראתי את עצמי 4 חודשים עכשיו בהכנה, בשביל 4, 5, 6 שעות, לא משנה מה זה היה פעם, שוב אני מדבר על עצמי כרגע, בשביל סך הכל 45 שניות של אומס, ב9 כניסות.
כן, בגדול, כן.
מה אני צריך את החרה הזה? ואז אני מסיים, אוקיי? תחרות יותר טובה? וואי, זה היה מדהים, אני חייב להמשיך להתקדם. תחרות פחות טובה? אני צריך לנסות ולתקן את זה ולעשות יותר טוב תחרות הבאה. וזה קורה גם להמון מתאמנים שלי, אוקיי? אז צריך לקחת את זה בפרופורציה. זה לא משנה איזה מקום סיימת, איזה הכל. אתה צריך ליהנות מחווה, אתה צריך לקחת את זה למקום הטוב. אם תיקח את זה למקום ש... היה לי תחרות, אבל לא לקחתי מקום ראשון, היה לי תחרות ולא במכון עשיתי יותר, תחזיק בספורט הזה. צריך לקחת את זה דברים בפרופורציה. הרבה מהחבר'ה הצעירים שאני מאמן, אני אומר להם שהשלוש-ארבע תחרות, לא משנה מה יהיו התוצאות, הם, גם אם תשבור סי בתחרות האלה, הן לא רלוונטיות לכלום חוץ מלניסיון שאתה תסבור. אז תיקח את זה כחוויה, קודם כל כחוויה. שוב, פאורליפטינג, גם ברמה העולמית, אני חושב שיש אולי איזה 20 מתחרים בעולם, שהם יכולים לא לעבוד ולהתפרנס מחסויות, פאורליפטינג זה לא ספורט מקצועי בינתיים. אוקיי?
עדיין לא באולימפיאדה.
נכון. זה לא עניין של אולימפיאדה, ספורט מקצועי, לא, אני לא מגדיר אותו
כאולימפי. לא, אולימפיאדה יש לך מתקנים, ויש לך תקציבים, ויש לך זכויות שידור, ו... אתה יודע, אתה מקבל כסף מהטלוויזיה ומהפרסמות וכל
הדבר. אז אוקיי, אני מגדיר את זה יותר פשוט. אני לא נכנס אולימפי או לא אולימפי, אני מסתכל על זה ביותר בצורה של האם אתה יכול להתפרנס ממנו ולהתעסק רק בו או לא.
אתה יכול להתפרנס מזריקת כידון, גם אם זה אולימפי, אתה...
נכון, תלוי כמה הספורט פופולרי. נכון, אז אני אומר שוב, יש ענפי ספורט שאתה יכול להתפרנס ויש ענפי ספורט שלא וזה לא. כרגע, ואני לא יודע אם הוא יהיה. אני חושב שיש איזה, שוב, 20 מתחרים טוב בעולם שמקבלים חסויות. אני יודע שנגיד מ-SBD מקבלים בספונסר שיפ הכי גבוה שלהם משכורת חודשי של כמה אלפי פאונד בשביל שתוכל להתעסק בפאורליפטינג, ואיזה שם שמים הטיסות וכו'. אז יש בודדים, בודדים בעולם. אז...
מי משלם להם אגב?
החברה עצמה.
מה, SBD? כן, כן. רוג' כאילו כל החברות האלו.
בעיקר SBD עושים את זה, אני לא מכיר חברה אחרת שעושה את זה. ב-SBD יש חברה שמקבלים משכורת חודשית.
מישהו בישראל יכול להיכנס לזה כאילו? זה אפשרי, אני לדעתך?
20 אנשים בכל העולם, אנחנו עדיין לא שם.
אוקיי.
עדיין לא שם. אבל אני מאמין שעוד 10 שנים אנחנו לחלוטין נוכל לראות ספורטאים שהם אלופי עולם. לכל דבר ועניין. ולא באיזה ארגונים מגוחכים עם 20 מתחרים בדרום רוסיה, או תחרות של שבורים בני 60 ביוגוסלביה לשעבר. וצריך לקחת דברים בסופו של דבר בפרופורציה. אוקיי?
האמת שבדיוק בשבוע האחרון ראיתי, יש סדרה מדהימה עכשיו על טור דה פרנס בנטפליקס, ורואים שם את אחד המאמנים של הנבחרות שלא זכה באמת כמו שהוא רצה, ושאלו אותו, נו, תתחרה שנה הבאה בטור דה פרנס, אומר, נראה לכם שלא, אומר, התחרות היא ב-DNA שלי, היא בדם שלי, אומר, הצלחתי, אז יופי, יהיה לי יותר מוטיבציה שנה הבאה. לא הצלחתי, עדיין יש לי מוטיבציה לשנה הבאה. ואחד הרוכבים שם שאלו אותו, תגיד לי, תורא בעליות של הצרפת, כאילו, אתה על 200 קילומטר מהירות מטורפות, ואתה צריך לדבש ב-40% שיפוע וזה. שואלים אותו למה, הוא אומר, בסוף מי שמצליח, זה מי שמצליח בזמן של הכאב, להזכיר לעצמו למה הוא התחיל את התחרה הזה, ומי שמצליח ברגע הנכון לחבוט את המתק של הכאב, ופשוט לדחוף קדימה, להגיד לעצמו זה מה שאני רוצה, ואני חושב שככל שהספורט יותר משעמם, הוא יותר קשה, כי בסוף בכדורגל יש לך 90 דקות, סיימת. פה בפאורליפטינג לפעמים אנשים לא מבינים, אני רואה את זה חברים שלי וזה, שאתה רואה, יש לי אחד אומר, וואי, איך הוא מרים 280-300 דלף? אתה אומר לו, כן, אתה יודע שהוא הולך לשמול אתמול בשמונה בבוקר, שמונה בערב, קם ב-4 לפנות בוקר כדי לעשות אימון לפני כל האימונים האישיים שלו ב-6 בבוקר במכון. את זה אתה לא רואה, את השעות לבד, את הפציעות בהמסטרינג, את הקרעים, את הטיפולי פיזיותרפיה, את להתגלגל על גליל חצי שעה כדי לחמם את הגב שלך לדדליף בבוקר, את זה אנחנו לא רואים. אנחנו רואים את התלפית השנייה אפילו שעוד דחסת את הבנץ', וזה אנחנו רואים, ואנחנו חושבים שככה משיגים. אבל זה הרבה שיעמום, הרבה כאב. ובסוף מי ששורד שם זה מי שיש לו גם את היכולת המנטלית לסבול את השיעמום הזה. כי בסוף זה די משעמם להרים משקלים.
נכון, אבל אתה לוקח את זה, נתת דוגמאות מאוד מאוד קיצוניות. אני חושב שמתחרים חדשים או אנשים שמתחרים בשביל הכיף ורוצים לעשות את זה לטווח ארוך, כי זה חלק, הם נהנים מזה, זה חוויה מענה בשביל, הם צריכים פיזיותרפיה או לקום ב-4 בבוקר. שוב, זה ספורט די קל. סיימת לעבוד.
יש פציעות, אמסטרינג, ארבע ראשי.
תמיד יכול להיות פציעות, תמיד יכול להיות פציעות, אבל שוב, לא צריך ללכת לקיצון הזה של לחבות כאב או משהו כזה כואב. אז מורדים את עצמך מתחרות, עושים שיקום מה שצריך, עם מאמן טוב, עם צוות טוב, וממשיכים הלאה, הכל בסדר. שוב, מי שלא דוחף, הספורט הזה הוא לא קיצוני. אוקיי, מי שדוחף לקיצון זה מי שרוצה באמת להגיע לרמות הכי גבוהות בעולם. רוב האנשים השפויים פשוט רוצים ליהנות, אוקיי? ומאמן טוב יודע לקחת את זה ולא לדחוף אותם לקיצון.
נכון, בדיוק כמו בריצה, שאני, אם אני נרשם לתחרות ריצה, אני לא רוצה לקחת ולא מקום ראשון, אני גם לא אגיע למאה. אבל זה רץ, יש אווירה, יש מוזיקה, יש אקשן וזה, אתה מתכונן לזה וזה אחלה, זה באמת כיף, אתה יודע, אנדרופינים וכל הדברים האלו, כל אחד מה שטוב לו. אני רוצה קצת לקחת אותך, דיברנו על כל המנטליות והכל, בסוף יש לנו, בסוף זה תרגילים טכניים. הרבה פעמים אנשים אומרים, תקשיב, זה עד הגב שלו עגול, וזה בטווינק, וזה הקשיט את הגב יותר מדי, וזה עמוד זז. איך אתה למשל, טכניקה ופאורליפטינג זה דבר חשוב? כמה אתה מייחס לו חשיבות בתוך התוכנית?
אני, באני מאמין שלי, אני חושב שטכניקה זה דבר סופר חשוב, כי אם יש בסיס טכני, שאגב, כל הזמן צריך לחזק אותו, אבל אם יש בסיס טכני טוב, אפשר להתקדם לאורך יותר זמן. עכשיו, בוא נדבר טיפה על מיסקונספציה. טכניקה טובה זה לא מי שעושה דדליפט עם הגב הכי ישר, זה לא התחרות. טכניקה זאת, הכי טובה זה הטכניקה הכי יעילה מבחינת מכניקה. אוקיי? לא אותו, נכון. עכשיו, כל אחד מאיתנו, יש לנו את אותם רצועות, אותם גידים, אותם מפרקים והכל, אוקיי? אבל לכל אחד יש מנופים שונים, ולכן אצל כל אחד זה יראה שונה. אז כל אותם החבר'ה שהמבקרי אינסטגרם וטיק טוק למיניהם, שרואים מישהו עושה דדליפט ככה, לא, זה גב הגוי, שבור את הגב, לא, הוא לא יכול לעשות. א', אין לך את הקונטקסט למה הוא עושה את זה, ב', אין לך את ההבנה למה הוא עושה את זה. אוקיי? אז כל אחד, הטכניקה היעילה ביותר בשבילו תראה שונה. אבל אם נחזור לחשיבות, חשיבות ענקית. אני, בתורת האימון שבה אני משתמש, ואני מנחיל אותה למאמנים שעובדים איתי, אנחנו קודם כל בונים בסיס טכני מינימלי שבו אנחנו רואים בו כצורך בשביל להתקדם. הגעת לאיזושהי רמה, בסופו של דבר הטכניקה תישבר. כשהטכניקה תישבר, אוקיי, אתה יתחשוף את מה חלש אצלך, אוקיי? ואז אתה חוזר אחורה ולוקח את הבסיס שלך ומרחיב אותו בשביל שתוכל לבנות יותר גבוה. ככה אני מאמין בתור מאמן. יש מאמנים שיגידו לך, לטכניקה אין שום חשיבות, תרים איך שהכי נוח לך ותנהל עומסים. אוקיי? ניהול עומסים מונע פציעות. מה שהם שוכחים שניהול עומסים מתחיל מביומכניקה. מאיך אתה שם את המוט על הגב ואיך אתה זז עם המוט על הגב. אוקיי? זה גם ניהול עומסים, לא רק איך אתה מתאושש ובחירת המשקלים שלך. אוקיי? אז אני מאמין מאוד מאוד גדול שלטכניקה יש חשיבות, לא רק בפאורליפטינג ואימוני כוח בכל דבר. אוקיי? ואני חושב שצריך כל הזמן לבנות בסיס טכני רחב מספיק בשביל להגיע לנקודת ההתקדמות שאתה רוצה למטרה הראשונית שלך. הגעת אליה, ראית, חשפת ולמדת בדרך מה אתה צריך לשפר, אתה חוזר לאותו בסיס טכני, מרחיב אותו בשביל להגיע לנקודה הבאה שאתה רוצה. וככה אני מאמן. יש אנשים שקולטים דברים מהר, יש אנשים שקולטים דברים יותר לאט, יש אנשים שזה תהליך מתסכל עבורם, יש אנשים שגם אנשים שמתסכלים עבורם, לרוב, בגלל תיאום ציפיות שלי, מבינים שזה חלק מהתהליך. ובסופו של דבר, ככה אני עובד, וככה אני מביא את המתאמנים להישגים שלהם. וזה עובד לי בינתיים סבבה.
אבל כאילו, מה בשבילך דגל אדום? כאילו, ניז כאב, בטווין, כאילו, אתה אומר, עצור, שפר טמפו, אתה מתחיל לדחוף, אתה יודע, תרגיל לעזר?
ניס קייב, בת ווינג וקו עגול, שוב, זה תסמינים של דברים, של שרשרות קינטיות שנשברות איפשהו. האם זה דגל אדום? כן, זה מראה לי נקודת תחושה. האם זה דגל אדום שאני אומר, אחי, לא, תפסיק, אתה לא עושה סקואט, הברכיים שלך נכנסות פנימה. לא, אני ממשיך את ההתקדמות שלי איתו בסקואט ברוב הפעמים, בצורה בניהול עומסים חיצוני כזה שלא יפגע בו, שאני יודע שלא יפגע בו, עם המון עבודה ודגש מסביב, אוקיי? בשביל לפתור את הבעיה, אם אני בכלל רוצה לפתור את הבעיה שנבקה את הקריסה בקיים.
מתי אתה רוצה לפתור? אז זהו, אני רוצה לדעת מתי אתה רוצה לפתור, מתי לא רוצים לפתור. כאילו, יש איזה סמן שאתה אומר, שמה, כאב, קריסה.
כאב. אם קורסות לך הברכיים, אני יכול לראות לך אלפים של ספורטאים מקצועיים ב-NFL, ב-NBA, שקופצים עם ברכיים קורסות, והכל בסדר. אוקיי? שיש כאב, זה דגל אדום. זה אומר שהקריסה מכאיבה וגורמת לאיזשהו כשל. האם זה הצורה הכי יעילה ביותר לעשות סקואטים בברכיים קורסות? סביר להניח לא. אבל אם לצורך העניין בהכנה התחרות של 4-5 חודשים, 90% מהזמן הברכיים לא קרסו פנימה. אוקיי? ושמגיעים לחלקים העצימים יותר של ההכנה התחרות, משהו בשרשרת הזאת נכשל, הברכיים טיפה קורסות קדימה. אבל אני יודע שאין פה איזשהו סיכון לפציעה, אין מה לעשות. שאני אסיים את התחרות ואני אסיים את הפיק פרפורמנס, אני אחזור הלאה ואני אטפל בנקודת חולשה הזאת ואני אבנה בסיס רחב יותר, אוקיי? אבל דגל אדום, בשביל להתחיל לטפל במשהו טכנית, אם אני, בשביל לבחור אם אני רוצה לטפל בו או לא רוצה לטפל בו, זה תמיד יהיה כאב.
במה אתה חושב על כל אלו שישר רצים לשים ברכיות וחגורות ודברים כאלו?
זה אנשים שלא מבינים את הפונקציונליות שהדברים האלה, ברכיות וחגורות, הם לא דברים שאמורים למנוע ממך פציעות, זה פלסטרים, ולפעמים אם אתה שם פלסטר על חתך של 7 סנטימטר רוחב ו-6 סנטימטר אורך, אז אתה אידיוט גמור. סליחה, כן? אל תעלבו. זה, לא חייב להיות אידיוט, פשוט לא מודע. אוקיי? אתה לא מודע למה הדברים האלה עושים. וזה, אם יש לך מאמן, הוא קשר במערכת, ואם אין לך מאמן, אתה צריך לקרוא ולשאול, ותייצב אולי לקחת מאמן.
אז אני חושב שכדאי שתרחיב גם מה אתה כאילו בווירטוס עושה, כי הרבה אנשים לא מבינים מה זה למשל צילום טכני. אנשים רואים אותי לפעמים מצלם במכון את עצמי עושה סקוט. אומרים לי, כאילו, תן לעבוד, למה אתה מצלם? אני אומר לו, תקשיב, אני מסתכל בסרטון, אני רואה, אני לפעמים לא שם לב בתוך האימון שברח לי הברך, אני לא שם לב לזה. בסרטון פתאום אני רואה, אני מתקן את זה סט הבא. אתה כמאמן, איך אתה מתנהל, כאילו, עם... איך אתה עובד סדר עבודה עם מתאמנים שבאים לשפר פיצויים?
תמיד סרטונים. תמיד סרטונים. אחד מקדימה באלכסון ואחד מהצד. מהצד אני יותר בודק מהירות ודברים כאלה בשביל הדאטה שלי, בשביל להפוך למאמן יותר טוב בשביל אותו מתאמן.
מהירות מאוד.
נכון. אבל תמיד סרטונים שבהם אני בוחר את הקרב שלי. לצורך העניין, כמו שאמרת, שאני מתאמן, אני לפעמים לא מרגיש שהברך שלי קורסת ודברים כאלה. אני פעם בתחילת דרכי חטאתי בזה שהייתי מקבל מתאמן, רואה סקואט שלו, אוקיי? רואה 10 נקודות צריך לשפר, זורק עליו 10 נקודות, שפר. זה בי, אוקיי?
הוא חוטף אלם תרבות.
נכון, בן אדם שהוא תחת מאמץ מסוים, המקסימום שהוא יכול להתרכז בו זה דבר אחד. אז שוב, בתורת האמון שאני משתמש בה, אני בוחר קרב, שאני חושב שהוא הכי קריטי לי בשביל לבנות את הבסיס הטכני, ואני לא מפסיק את הקרב הזה עד שלא ניצחתי אותו לחלוטין. ואני משתמש הרבה פעמים בדוגמה הזאת שאני אציין עכשיו עם מתאמנים שלי, זה אם אני יוצא שתדע לכבד שלך מוד בשביל להניח את המוד בצורה אידיאלית על הגב שלך בסקואט, אוקיי? עם כל הקיוס שאני משתמש בהם, אני מבחינתי סיימתי את הקרב הזה, אם אני מעיר אותך בשתיים בלילה עם סתירה לפרצוף שם חמוד, וזה הדבר הראשון שאתה עושה באופן אוטומטי. רק אז סיימתי את הקרב הזה, וככה אני בוחר להאמין. אז סרטונים זה משהו שהוא חובה, זה משהו שגם לביקורת עצמית וגם לכל מאמן.
אז האמת שגם, אני לקחתי את זה גם, נראה לי, לא זוכר אפילו מאיזה מאמן, שהיום יש לי מתאמנים להגיד שאני רואה ברך שמאל אצלם קורסת, אבל רק ברך שמאל קורסת, אז אני אומר לו, תקשיב, אני צועק לך ברך, אני צועק לך ברך שמאל, אתה מתמקד רק בברך שמאל, לא מעניין אותי לא הבטן, לא אגב שלך, כי הכל כבר נעול. כלומר לי, יש לי מלא, רגע, אני צריך לסכל על הרוחב של הרגליים. אמרתי לו, תעזוב את זה, את זה אתה יודע, יאללה, תשחרר. אני צועק לו בערך שמאל, תורא בום, זה מתיישר, כי הוא נמצא לידו. וזה גם הרבה פעמים למתאמנים, כאילו, אני אומר להם, תתמקדו, ממה שאתה יודע, אז למה להתמקד, אם הוא כבר, אתה יודע אותו. אם אתה כבר שולט בשכיבות, בבנצ'פרס, אתה יודע כבר להחזיק שכמות. אני לא אגיד לך להחזיק שכמות, אני סתם בלבל לך את השכל. וכשיש לך 80-100 קילו על היד, אתה לא 100 קילו על הידיים, אתה לא באמת מתחיל לחשוב, רגע, הידיים שלי פה, אתה צריך לדעת, 1-2 ולצאת החוצה. וזה מה שהרבה מתאמנים מתבלבלים, קוראים כל מיני טיפים, ואז אתה יודע, יש להם רשימות מקולת, כמה הוא צריך לשים גומיה מסביב הברך, ואתה רואה כל מיני דברים כאלו, ואני אומר לו, תתמקד באחד, תמשיך על התחנה הבאה. אז דיברנו הרבה היום על פאורליפטינג וטיפים וזה. מה העצה שלך, שאתה כמאמן קצת יותר ניסיון מהרבה חבר'ה פה בתחום, מה אתה נותן עצה למאמן שרוצה להתפתח כאילו בתחום? ממה להתחיל?
מי שרוצה, מאמנים שרוצים להתפתח בתחום הזה, אני מאוד ממליץ לעשות את המסלול שדיברנו עליו מקודם, להיות סבלניים, כי התחום הזה הוא לא מתגמל, אוקיי? אם אני הייתי צריך להפוך למאמן היום ולהתחיל מאפס, אני לא יודע אם הייתי מצליח להגיע לאן שהגעתי, או בכלל להישאר בתחום. צריך להיות מאוד מאוד סבלניים, לעשות את התהליך הנכון, כי בסופו של דבר, כמו שאמרת, אחר הצף, אוקיי? מי שמאמן טוב, ויש לו אחידות אצל המתאמנים שלו, שזה אחד הדברים שהכי חשוב לבדוק אצל מאמן לפני שמתחילים איתו, יש אחידות אצל המתאמנים שלו, אוקיי? ויש תוצאות, והמתאמנים שלו מרוצים, הוא יהיה מאמן. מי שבא, קרא איזה ספר, או גנב איזה טמפלט וזרק אותו לכולם, לא יהיה מאמן לאורך זמן, הבלוף בסוף מתגלה. מי שרוצה להחזיק בתחום הזה, הוא צריך להיות סבלני, להבין שזה סבל בהתחלה, לעשות את המסלול הזה, זה מסלול מאוד ארוך של לימודים, אוקיי? הבנה,
אתה מעביר את זה? כאילו, יש לך, כאילו, מישהו יכול להתייעץ איתך? אתה מלווה חבר'ה היום בישראל?
אני מלווה כרגע רק את המאמנים שעובדים אצלי. אני חלמתי על לפתוח קורס, והיום זה רק מתרחק יותר ויותר, כי אני מבין זה לא עניין שקשור, זה פשוט המון חומר, כי אני מסיים לכתוב פרק מסוים בקורס הזה, ואז אני חושב, אוקיי, ואם מגיע למאמן שלא באמת שמע או קלט מה שימדו בקורס חדר כושר, אז אני בעצם מסר להסביר לו משהו שהוא לא מבין את הבסיס, אוקיי? ולכן החלום הזה מתרחק, אז אני כרגע מלווה רק את המאמנים שעובדים אצלי, אבל אני בדרך כלל, ב-99% אם אני זוכר, אני עונה לכל מאמן ששואל אותי שאלות באינסטגרם או בדף של וירטוס, אם אני נכנס אליו, או בדף הפרטי שלי באינסטגרם, או שהולך לי עודות, אני תמיד, 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 תמיד משתדל להיות סבלני ולענות לכולם, גם אם לוקח לי טיפה זמן, אוקיי? אבל אני תמיד משתדל לענות לכולם. אבל כן, וחשוב אגב גם משהו לזכור, גם מישהו שאל אותי באיזה סשן שאלות תשובות שעשיתי אתמול, לבסוף, גם אם עשית את המסלול הנכון, יש גבול למידע, אוקיי? אתה יכול להכניס, עשית את כל המסלול שציינתי, הכנסת המון 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 מידע. יש איזשהו שלב שבו הניסיון מקבל חשיבות מאוד מאוד מוכרעת, אוקיי? כי זה שיש לך המון מידע זה מדהים, זה הבסיס, אוקיי? מה אתה עושה איתו? איך אתה מתרגם אותו, אוקיי? אז חשוב גם להבין שעושים את המסלול הזה, אוקיי? זה לא על תחליף של ניסיון, אתה לא צריך לא לאמן אף אחד עד שיש לך את כל המידע בעולם. אתה חייב גם ניסיון, אוקיי? למידע יש גבול. הניסיון זה מה שיכתיב מה שאתה עושה עם המידע, עם המידע הזה, מה הדרך שאתה תפתח, איך אתה תדבר עם לקוחות, איך אתה רואה את תורת האימון שלך, איך אתה בונה אותה, איך אתה בונה, וזה מכתיב לך איך אתה בונה את העסק שלך.
נכון. בדיוק ראיתי היום משפט, וגם דיברתי עליו בפרק אחר בפודקאסט שלי, שיעלה עוד מעט בקרוב, אז משפט של צ'רלס דרווין, ואומר, לעתים קרובות בורות מביאה ביטחון יותר מאשר ידע. ולדעתי, זה גם נכון, אפשר לקחת את זה
לכל מקום,
כן,
לכל
אין, מקום. כמו שאמרת אתמול בסשן, החיים יותר טובים כשאתה מטומטם, כאילו פשוט אין שכל, אין דאגות, אבל הרבה פעמים אני ראיתי את זה כעל עצמי, כמאמן, ניסיתי להיות evidence based ולקחת עוד קורסים ועוד קורסים, ואז אמרתי, רבק, אתה צריך להיות 30-40 שעות בסטודיו, לראות עשרות מתאמנים כל שבוע, שוב ושוב ושוב, להתמודד עם פציעות, להתמודד עם בעיות מנטליות, ורק ככה אתה לומד. היום אני כמאמן אוהב יותר להקשיב לאנשים שתחנו שטח, למאמנים שיש להם רזומה של 20, 30, 40, 50 שנה, 70 שנה, שאני למשל רואה את דייב טייט או מאונטס דוג או וסטרן, זה של לואיס סימנס, בן אדם שאימן קרוב ל-70 שנה, אני יותר מקשיב לו מאשר איזה אחד שהרגע פרסם מחקר באוניברסיטת תל אביב. כי בסוף, עם כל הידע שיש זה, בסוף הבן אדם ראה 70 שנה אנשים עושים סקווטים. אז כנראה שהוא יודע קצת על איך עושים סקווט, אז אני אקשיב לו. אם אני ארצה ללמוד על הביומכניקה של, לא יודע, משהו בפנים, אני אלך למעבדה. והרבה מאמנים, או שהם לא מתחילים, או שהם פשוט מנסים לצבור ידע, ואז הם קורסים תחת הידע, כי הם לא יודעים אחרי זה מה להוציא החוצה, או שהם מתחילים מהצד השני, אומרים, כסום הידע, אני מתחיל, זה הניסיון שלי. אני חושב שבסוף זה שילוב של אבידנס ופרקטיקה, כאילו ראיות ופרקטיקה בשטח, ולדעתי הרבה אנשים שישמעו את הפרק הזה וירצו להיות מאמנים, הכי קשה זה לוותר על האגו. יש לך כבר איזה 2-3 מתאמנים, הרצת אותם לאיזה כמה תחרויות, אתה תגיד, רגע, מה, עכשיו אני אקח בקוף, כאילו יגיד להם, חבר'ה, אני לא כזה יודע, אני צריך ללכת ללמוד אצל ג'ניה, לקחת קורס או משהו כזה. כי הרבה פעמים גם אני, קשה לי להגיד לא יודע. יש לי מתאמנים שפתאום שואלים אותי שאלות, אז לפעמים מתאמן שלי אומר לי, תעשה לי תוכנית פאורליפטינג, ואני אומר לו, אני לא יודע, תוכנית פאורליפטינג. אתה רוצה, אני אוריד לך טמפלייט של, של איזה, מהאינטרנט ונריץ אותה, אבל זה לא באמת, אין לי את הידע הזה. וזה לפעמים קשה להגיד, פשוט לא יודע, אנחנו לא יודעים. כאילו, ואז ללך ללמוד הכל מחדש.
אני לא חושב שזה צריך להיות קשה להגיד לא יודע, זה פשוט צריך להגיד, אני לא יודע, וזה בסדר להגיד, אני לא יודע. אני אומר המון פעמים שאני לא יודע. ואני אגיד לך יותר מזה, המון מאמנים והמון מתאמנים ששואלים אותי, איפה אתה חושב, איפה אתה זה, איך הגעת לידע, איך זה. אני אומר להם, חבר'ה, מה שאני עשיתי לפני שנתיים, שגם אז היה לי בסייני ישראל, וגם אז לכולם היו תוצאות. אני מסתכל על מה שעשיתי אז, ואני אומר, בוא נע, אתה חתיכת דגנרט מטומטם. אוקיי? ועוד שנתיים מהיום, אני אסתכל על מה שאני עושה היום, ואני אגיד, וואלה, שמע, אתה דגנרט מטומטם. אוקיי? יש הרבה דברים שאני לא יודע היום, יש הרבה דברים שאני לא בטוח, שאני יכול להיות שאני עושה טוב, שאני עושה פחות טוב, אבל אני מתעדל תמיד להצמד למה שאני עושה טוב, אבל אני תמיד נסה להתקדם. להגיד לא יודע, זה בסדר גמור. ברוסית יש משפט, אוקיי? הוא קצת גס, אבל זה ברוסית, אז מותר להגיד?
כן, אני לא מבין בכל מקרה.
ובייליניך וז'ופו ייבוט, אוקיי? זה אומר שמי שבטוח מדי בעצמו, לא נעים לו, אוקיי? בסוף, להגיד לא יודע, זה בסדר גמור. ואם אתה מצליח להבין שאתה לא יודע, זה הצעד הכי נפלא שאתה יכול לעשות בשביל כן לדעת.
נכון.
כן לדעת. אין, זה מה זה לא קשה להגיד, לא יודע, לטעמי לפחות, אוקיי? זה לא אמור להיות קשה בכל דבר בעולם, לא רק באימון, בכל דבר. לא בעבודה שלך. מבקשים לך לעשות משהו. תגיד, כן, אין בעיה. אתה לא יודע לעשות את זה. תנסה כמה שאתה מהר ללמוד לעשות את זה, ויש לך דל לנסות. תגיש משהו, והוא לא טוב. זו תוצאה הרבה יותר גרועה מאשר שהיית אומר למי שביקש לך לעשות את זה, תשמע, אני לא יודע לעשות את זה, או שתביא את זה למישהו אחר, או שתיתן יותר זמן.
אתה יודע, היום אנחנו בדור של ה-AI, היא מחרטטת אפילו שהיא לא יודעת, כאילו הרבה פעמים אני כאילו סתם מנסה להתקיל את ה-AI, והוא מחרטט מחקרים, ואתה אומר לו, אבל אין כזה מחקר, הוא אומר לך כן, הוא נותן לך מספר סידורי של הפמט, והוא מחרטט, אין כזה מספר סידורי. אבל אתה יודע, זה גם הדרך שקורית להרבה אנשים היום, ואיך אריק הלם סמר, אם אתה לא רוצה לתת לעצמך כפה על טעויות שעשית לפני שנתיים או חמש שנים, אז אתה עושה את זה הרגע, כאילו, זה פשוט צריך להתעורר. אז לקחת לי את השאלה, מה הטעות, למשל, שאתה עשית כמתאמן, כאילו, על עצמך?
כמתאמן?
כן, מתאמן שלך, לא קשור לי.
אני מתאמן נוראי. אני מתאמן קטסופה, אני לא מחל לאף מאמן, מתאמן כמוני. אני קטסופה מהלכת. אני בספורט תחרותי מגיל מאוד מאוד צעיר, סובייטי. אתה יודע, כן. מתחיל מקארטה, ואז לכל ספורט כדור, ואז הייתי באחד מאוד מאוד טוב, הייתי בין הטובים בגיל שלי בארץ, אם לא הכי טוב, וככזה המנטליות תמיד שחינכו אותי עליה, זה היה לדחוף לקיצון. ושאתה דוחף לקיצון, ואתה לא מספיק חכם לגבי מה שאתה עושה, ומי שמסביבך גם לא מספיק חכם לגבי מה שאתה עושה, אתה בסוף מגיע לקיר בטון, ויש לך כפית שאתה מנסה לשבור את הקיר בטון, ואז הקיר בטון נופל עליך, ואז אתה נפצע. וזה קרה לי בכל כך הרבה סוגי ספורט שעשיתי, בכל סוג ספורט שעשיתי. וזה אחת הסיבות שהפכתי למאמן. נמאס לי מזה שנופלים עליי קירות בטון. אני רוצה לדעת מה אני עושה, אוקיי? אני אומנם בגילי כבר באיזשהו שלב מתקדם ומורחר מדי אולי בשביל להתחרות ברמות הגבוהות, וסביר להניח, אני כבר טכנית שנה, לא מתאמן באופן רציף, פעם בחודש לחצי שעה, כי פשוט גם שמתי את הדגש על להיות מאמן, ולפתח את העסק שלי, ולפתח את האנשים מסביבי. אבל זו הייתה הטעות הכי גדולה, זאת אומרת, לרוץ כמו סוס משוגע בשביל להיות הכי טוב בכל רגע נתון ולא להבין מה עומד מאחורי זה ולא לשים לב שאנשים ששמו אותי על המסלול הזה, אם הם צודקים או לא צודקים, זו הטעות הכי גדולה ששביא אותי למצב, שוואלה, אני נס רפואי מהלך, אין לי משהו שלא קראתי, שבאתי או פצעתי, כי המנטליות שלי שוב הייתה לדחוף תמיד ולא עצרתי לבדוק לרגע מתי אני יכול לדחוף. איך אני יכול לדחוף? האם אנשים שמכתיבים את הדרך הם מספיק טובים? ופעם אגב, הייתי מאשים כל הזמן את כל האנשים שהיו סביבי, שדחפו אותי לדרך הזאת והכל. הוא השם שפרצתי דיסק, כי זה היה מולו. אז זה השם שקראתי את התורה הצולבת, כי הוא נתן לי 100 פעמים לקפוץ הרגל אחת לטבעת. אין סוף האשמות. והיום, ממקום הרבה יותר בוגר וממקום של מאמן, אני אומר כאילו, אוקיי, יכול להיות שהם נתנו לי את הדבר לא נכון. אני האידיוט שעשה את זה, בסופו של דבר. אני האידיוט שעשה את זה ולא בדק.
זה קורה להרבה אנשים, וטעות שלך כמתאמן, כמאמן, סליחה.
אני עושה המון טעות כמאמן, המון.
משהו שאתה יכול להגיד, שמעו, אם אתם, כאילו, שאתה גילית לאחרונה, של וואלה, היית מסתכל על איזה שונה, כאילו, משהו בשלוף.
אין לי משהו אחד ספציפי, ואני עושה המון טעות כמאמן. חלק מהעבודה שלי כמאמן זה ניסוי וטעייה. לפעמים אני יכול לקחת בן אדם ולדחוף אותו לקצה מנטלית יותר מדי, וזה קרה לי לאחרונה. אני יכול לקחת ולבנות את הפיק, את ההכנה לפיק הלא נכונה לבן אדם הלא נכון. אני עושה המון, ושוב, אני גם משקף את זה, מתאמנים שאני לא מושלם, אני לומד. ואתה לא לומד דרך להצליח כל הזמן, אוקיי? לרוב לא. אתה לומד דרך טעויות.
אז קודם כל, כן, אז זה בסוף, איך שאומרים, ניסוי וטעייה ולמידה על הטעויות של עצמנו. קודם כל, היה פרק מרתק. נראה לי יום אחד אני צריך להביא אותך פרק על איך להיות מאמן ולהקים מערך של ארגון ושיווק. תעשה בינתיים את הטעויות ועד הפרק הבא תעשה את הניסיון על עצמך. אז תודה רבה, ואני אשים פה למטה את הפרטים, קישור, איך להגיע אליך, לארגון שלך, לחברה שלך, לחבר'ה שמלווים אצלך, המאמנים. שמי שרוצה באמת להרים את עצמו, וכמו שהוא שמע, לא לעבוד לפי טמפליטים שהוא הוריד עכשיו מרדיט, אז יוכל להגיע אליך. אז תודה רבה לך, ג'ניה.
תודה לך, תודה רבה על הרוח.
היה לך בסדר?
היה נהדר. כמות התופעות שיש אצלי עכשיו בדם בשביל להגיע לפה עם מטורפת, נדבר על זה אחר כך.
יאללה. אז תודה רבה, וניפגש כרגיל בפרק הבא. ביי ביי.